נכון?
סיימנו.
טוב, שלום לכולם. היום אנחנו נעבור לאיזה סקירה של ספר בראשית, מאיזה נקודת מבט מיוחדת קצת, כדי באמת ללכת אולי את הצעד הראשון שלנו בהבחנה שבין החומשים, ואיזושהי תמונה שתיתן לנו איזה מבט על ספר בראשית כולו, מה יש לנו, מה מיוחד בספר בראשית. בדרך, כפי שאמרנו, לנסות לאפיין, לזהות כל אחד מהחומשים, מה מייחד אותו. אז אני רוצה ברשותכם להתבונן בספר ולשים לב לעובדה מיוחדת במינה, שבמהלך הספר, במהלך החומש, אנחנו רואים מעגלים בסיסיים של חיים שקשורים לנאמנות, לדברים שקשורים למוסר, בתוך המשפחה, בתוך המעגלים הבסיסיים של החברה, נשברים ומתפרקים. הדבר הזה עובר דרך פיצולים בכל מיני מקומות שלא אמור להיות פיצול, דרך הריגה, דרך שנאה, דרך שבירה, שוב ושוב. הדברים האלה קורים במעגלים הרחוקים של הבריאה, אבל הם קורים גם במשפחה של האבות, במקומות הכי גבוהים, הכי פנימיים, הכי עם ישראל. ואנחנו קודם כל נשים את האצבע עליהם, ולאחר מכן ננסה להבין. אני אומר פה דברים מעין מה שאומרים על אברבנאל, שלא ילמד אדם אברבנאל בערב שבת. אדם שהוא איש מעשה, אדם שהוא בעל הבת ועבד קשה כל השבוע, לא ללמוד אברבנאל בערב שבת. אתם יודעים למה? נכון, הוא נרדם כל פעם אחרי כמה זמן עם השאלות. וטוב, אז עוד שבוע שאלות, עוד שבוע שאלות, עוד שבוע שאלות, בשוף נהיה אפיקורס. אז אני אומר קצת, אנחנו בחלק הראשון יש לנו שאלות, אבל השאלות האלה בעומק, בתמונה הכוללת, אני לא בטוח, זאת אומרת, בתמונה הכוללת שנלך בה בכלל השנה, הם ישובצו לנו במקום מאוד משמעותי, מאוד עמוק. בנקודה הראשונה, באמת יש פה שאלות שעכשיו נציף אותן. טוב, אז בואו נתחיל ונראה עכשיו את ספר בראשית באיזושהי מדידה, מה קורה שם בהיבט הזה של מעגלי החיים הבסיסי. טוב, אז דבר ראשון, אנחנו רואים האדם הראשון קיבל ציווי אחד בגן עדן, והוא עבר על הציווי, לא קיים אותו. אמרו לו, מכל עץ הגן תאכל, אכול תאכל, עץ הדעת לא, היה לו ציווי אחד, עבר עליו. אנחנו רואים שהוא עבר עליו, וכששואלים אותו מה קורה, מה זה הדבר הזה, מה הוא עושה, הוא אומר, האישה אשר נתת לי עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. זאת אומרת, לא לוקח אחריות. הוא לא לוקח אחריות, הוא מאשים את האישה, וגם האישה בעצם הולכת בדרכו, הנחש היא שיעני ואוכל. כולנו יודעים, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים, מה זה הנחש? מה זה האישה? אתה אדם בוגר, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ובכל אופן, את העמדה הזאת הוא לא מתייצב בה. אנחנו ראינו איך בעצם פעם ראשונה שיש אחים בעולם הורגים אחד את השני, אח הורג אח, פעם ראשונה. והעובדה הזאת היא פלא, זאת אומרת, היא כאילו אומרת, בואו ניקח אותה במונחים, ואני רוצה קצת להשוות את התופעות האלה בספר בראשית למציאות שלנו. אח הורג אח, זה דבר נדיר שבנדירים, זה דבר רחוק מאוד. ואילו בספר בראשית, במקום, בפעם הראשונה שקיים אח, הוא הורג את אחי. מה, איך אפשר להבין את הדבר הזה? אנחנו ממשיכים, ואני לא קורא את כל הדברים, את כל הנקודות. יש פה למעלה מ-50 שאלות שאני רוצה לשאול על ספר בראשית, ולא שאלתי את כולם, לא דקדקתי. יש יותר מ-50 שאלות או 50 דוגמאות לדברים שלא אמורים להיות בעולם מתוקן. ובספר בראשית הם קורים, והם קורים באולם ובהיכל, לא בחוץ, במקומות שהיינו מצפים שכאילו, בעצם לא רק כאילו, זה אמור להיות אחרת. אז מה יש כאן? אז בואו נעבור. אז עדיין בכלל האנושות, עוד לפני אבות, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות, או לפני כן, קין והבל, מה עונה האדם? מה עונה קין? השומר אחי אנוכי, עוד פעם, לא לוקח אחריות. המילה אחריות לא קיימת, לא אצל האדם הראשון ולא אצלו, מילה שאצלנו היא בסיסית, מה זאת אומרת? השומר אחי אנוכי, כאילו, מה, אתה לא מבין שאתה אחראי? לא היה פה איזה אירוע שהיית בתוכו, ופעמיים לא לוקחים אחריות. טוב, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, ואחרי זה כל התיאורים של מלא הארץ חמס, והארץ הנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, וינחם השם על האדם, כי עשה את האדם והתעצב על ליבו, והקדוש ברוך הוא מחריב את כל הבריאה. אז לא צריך לומר עד כמה הקלקול של הבריאה הוא גדול, עד כדי שריבונו של עולם אומר, ניחמתי כי עשיתים, חוזר בי מהסיפור, ובעצם מחריב את העולם לגמרי. אז הדבר הזה כמובן מדגיש עד כמה בספר בראשית התופעה הזאת היא באמת של קלקולים שבעצם יצרו מצב שהעולם אין לו זכות קיום, עד כדי כך אומר הקדוש ברוך הוא. טוב, אנחנו מסיימים את המבול, וחם מגלה את ערוות אביו, ונוח מקלל את צאצאיו, ואחרי זה הארץ נפלגת. דווקא שם אנחנו רואים בני אדם מתקבצים ואומרים, בואו נתקבץ ביחד, אבל נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. נשמע טוב? אתם קוראים את הפסוק הזה, מה הייתם אומרים? מצוין, נכון? פן נפוץ, רוצים להיות ביחד, והקדוש ברוך הוא לא אוהב את הביחד, אינם אחד ושפה אחת לכולם, זה חילם לעשות. טוב, צריך, אז הקדוש ברוך הוא מפלג אותם, דור הפלגה, זה הפתרון. טוב, אלה הדברים שעוד פשוטים לנו, אבל בואו ניכנס עכשיו לתוך האבות, לפרקים הרבים של האבות, ופה כמו שאמרתי לכם עשרות רבות של שאלות שצריך באמת ללבן אותם, לנסות להבין אותם. אז קודם כל, הקריאה הראשונה אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. שימו לב, בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה לזמן אותו למדרגה גבוהה, למשהו גבוה, אבל הוא אומר לו לך לך, הוא אומר לו תעזוב את מה? את הארץ שלך שנולדת, את המולדת שלך, זה המשפחה, ובית אביך, את כל מעגלי החיים תעזוב אותם. ואני שואל, למה? וכי אי אפשר להיות בקרבת אלוקים בתוך המעגלי חיים, למה לעזוב? אז יש פה ניתוק. אברהם הולך ליעד הזה, לייעוד הגדול הזה עם לוט, ולוט הולך עמו, ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו. ומי יוזם את הפירוד? אברהם, לא לוט. הלא כל הארץ לפניך, היפרד נע מעליי. עם השמאל והימינה ועם הימין והשמאילה, והיפרדו איש מעל אחיו. אז אם כן, אברהם אבינו לא רוצה אחדות, דוחה אותו, פלא. אנחנו רואים אחרי זה את שרה, ותענה השרה ותברח מפניה. היא בעצם, כן, הגר, היא שפחת אברהם, היא חלק מהמשפחה, והיא דוחה אותה מתוך המשפחה. טוב, אין צורך לדבר מה קורה בסדום, שזה לא, כאילו, אבל קלקול בקנה מידה באמת קשה. היה אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם, ולוט גם עם אמות המידה שלו, הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאה נא את הן אליכם ועשו להן כתוב בעיניכם. אוי אוי אוי, גבלת, מה אתה עושה? איזה, כן, משפחת לוט וגילוי העריות, אין איש בארץ לבוא עלינו, טשטוש הגבולות במשפחה. ואני חוזר לסיפור של האבות. גרש את בן נעמה הזאת כי לא יירש עם בני, אבל הוא חלק מהמשפחה, לא, גרש אותו. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, והוא משולח. בעקדת יצחק יש מבחן האם אדם בעצם הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, והמבחן הזה הוא באמת תוך כדי תביעה בעצם לוותר או להרוג את בנו. זה פלא, אין לנו עוד דבר כזה בשום מקום. איזה תביעה מהסוג הזה, יש מסירות נפש, אבל לא בצורה הזאת, מסירות נפש המציאות מכריחה אליה, אבל פה, אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה, הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם בצורה כזאת, וגם זה סוג של שבירה גדולה, שבעצם אדם הולך לעקוד את בנו, מה פשר הדבר הזה, אז אפשר לדבר על סיפור העקדה ולראות את זה בהקשר של העקדה, אבל אני רוצה לראות את זה בהקשר של ספר בראשית ואיזושהי התנהגות שאולי מייחדת אותו. שני אחים תאומים, הפעם זה תאומים, שם זה היה בן נעמה, אבל בדור הבא זה כבר יעקב ועשיו, וכבר עוד כשהם בבטן, שני גויים בבטנך ושני לאומים עם ערך ייפרדו מלאום יאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. זאת אומרת ייפרדו, הפרידה הזאת. ואנחנו רואים, כן, הפרידה עוד פעם, זה ייפרדו, ספר בראשית, ספר הפרידה, ספר הפיצולים, ספר השבירות, זה מה שאני בעצם רוצה לומר. יצחק אוהב את עשיו ורבקה אוהבת, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפי ורבקה אוהבת את יעקב. כולנו יודעים שזה דבר שלא יעשה. אם יש משפחה היום שאבא באופן מוצהר אוהב בן מסוים ואמא באופן מוצר אוהבת בן אחר, מה עושים במשפחה כזאת? מה אתה אומר? תקלה, נכון? אין, לא יכול להיות דבר כזה, זה תקלה בכל קנה מידה. והנה התקלה הזאת מתרחשת אצלנו בבית. יעקב פונה לעשיו ברגע ש, כן, שעשיו נמצא בחולשתו, מכרה כיומת בחורתך לי. וגם זה לא פשוט, תראו לעצמכם היום, במציאות שלנו, מציאות מתוקנת, שיש בן שהוא בכור, והצעיר אומר לו, תמכור לי, ומוכר לו את הבכורה. מגיע להורים, איך הם מגיבים? עובר או לא עובר?
לא
עובר. כאילו, זה לא אמור להיות ככה. יעקב מקבל את הברכות בגניבה, במרמה, בניצוחה של אימא, וגם זה, זאת אומרת, בעצם יש פה אימא והבן שפועלים אחרי הגב, וככה באמת זוכים בברכה. ואז קורה דבר שהוא פלא, אומר עשיו, ברכני גם אני, אבי. הברכה אחת לך, אבי, בא אחיך במרמה ויקח את ברכתך, מצטער. רגע, ברכה אחת לך, אבי, כן, יש לי ברכה אחת. זאת אומרת, יש פה מציאות, אנחנו רגילים אליה, אבל אבא מברך בן אחד ולא מברך את הבנים האחרים. מה זה? למה? איך קורה דבר כזה? זה איזה סדר של עולם שבעצם מברכים אחד ולא מברכים את האחרים. ואז התשובה, הן גביר שמתיב לך, ואת כל אחד נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש שמחתיב, ולך איפה מה יעשה בני? כאילו כבר נתתי את כל העמדות הטובות, ואין כבר עמדות כאלה. אנחנו במונחים שלנו, אבא מברך ילדים, אז הוא מברך את כולם, מברך את כולם בצורה שוויונית, זה א' ב' של הורות. אבא שלא מבין את הדבר הזה, זה לא אפשרי. אומר עשיו, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח ואתה הנה את ברכתי לקח. הוא צודק בטענה? מה אתה אומר? צודק נראה. יש פה דבר שכאילו לא יעשה. טוב, אז בתוך המשפחה, ואני מזכיר בספר בראשית, עשיו הוא אח תאום, הוא בפנים, הוא בנם של אבות, זאת אומרת של יצחק ושל רבקה, מאותה לידה, אנחנו לימים, אנחנו מבינים לאן זה הולך. מי שקורא את הפסוקים בספר בראשית, זה עוד לא נמצא שם. יש שם אפילו צדדים של קרבה, וכן, זה לא מובן מאליו. אבל עשיו הזה, בתוך המשפחה, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי, וגם זה אנחנו שואלים, איזה אמות מידה בעצם מתרחשות בתוך המציאות הזו. טוב, אז מה עושה רבקה? היא אומרת, קצתי בחיי מפני בנות חטא. היא לא מספרת את האמת ליצחק, ומספרת, כן, חייבים ללכת ולהתחתן, ובעצם שולחת אותה, כן, שומעת על התוכנית להרוג, וממלטת אותו. וגם זה איזשהו שבר בתוך המשפחה, שבר של אמון. שתי נשים ליעקב, אחת אהובה ואחת צנועה. וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל הכרה. מי שקורא את כל ה... בעצם שלושת השמות הראשונים של הילדים, מראה כמה היא במצוקה, היא שנואה. וגם זה אנחנו שואלים, זה לא אמור להיות ככה, למה זה ככה? יעקב ממלא צון מלבן חותנו במרמה, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי. ככה המקרא אומר, המילה גניבה, איך שלא תבשלו אותה, היא דבר שלא ראוי. אז ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי עד בלי יגיד לו כי בורח הוא. ואז נוצר איזה מצב שעל החותן רודף אחרי החתן והבנות והנכדים. זה לא נורמלי. אנחנו קוראים ורגילים לפסוקים, אבל מרדף בתוך המשפחה, להרוג אפילו, לפגוע, והקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, אל תפגע. אז הדבר הזה שנקרא משפחה נמצא פה באיזה מצב לא נורמלי, מלחמה בתוך המשפחה. רחל גונבת, גם פה המקרא, גונבת את הטרפים ומחזבת לאבא. אוי 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 אוי. לבן ויעקב מעמידים גל אבנים ביניהם, עד הגל הזה ועד המצבה, כי אני לא אעבור אליך את הגל הזה ואתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרע. טוב, אז אפשר להגיד שזה טובה, אבל אני מזכיר, זה חתן וחותן. אני לא אעבור לפה, אתה לא אעבור לפה, לרע. יש פה איזה שיקוף למציאות לא צריכה להיות. לקראת המפגש עם עשיו, יש סכנת חיים נשקפת למשפחה של עשיו, אל המשפחה של, סליחה, של יעקב. הוא מסדר את המחנה. איך הוא מסדר את המחנה? וישם את בני השפחות ראשונה ואת לאה וילדיה הראשונים ואת רחל ואת אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים. זאת אומרת, סידור מאוד דוגרי, מאוד, זאת אומרת, השפחות חשופים מה? אבל זה לא נראה ככה. זה לא נראה ככה. לא מדברים על חזקים, מדברים וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה ואת...
הם הכי צעירים.
השפחות הם הכי צעירים.
ואת רחל ואת יוסף אחרונים. למה שמים את רחל ואת יוסף אחרונים?
יוסף הכי צעיר.
לא עושים את הבנים קדימה, את הבנות אחורה, אם זה
אביה... נכון, יוסים בנים, בנות אחורה. החלוקה נראית פה, החלוקה נראית של חשיבות. מי שחשוב מוגן, ויוסף חשוב ו... רחל חשובה או אהובים ומוגנים, ואחרים פחות מוגנים, ובני השפחות פחות מוגנים. קשה לברוח מהפרשנות הכי פשוטה לפסוקים האלה, ואנחנו אומרים, האם זה ככה ראוי להיות? אנחנו רואים את עשיו. עשיו מציע הצעה של קשר, אלך לנגדך, איך אומר לו עשיו בפרשת נשאה ונלך ואלך לנגדך, נכון? בוא נלך ביחד, בוא נחבור. הצעה של עשיו לחבור, זה דבר נפלא. מה עושה יעקב? הצון והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצון. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לי איתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, אומרים חזל, לעתיד לבוא. ניפגש לעתיד לבוא, לא מתאים לו אחדות. מציע לך אחיך, בוא נלך ביחד. הוא תכנן, מה?
בוא נלך ביחד למקום שאתה לא רוצה להגיע אליו.
במקום ש...
הצעה של עשיו זה הצעה די מאפיונרית.
שמה?
יעקב בדרך לחברון. עשיו אומר לו, בוא נלך ביחד לסעיר ואני אשמור עליך כל הדרך. ממי הוא ישמור עליו? לעצמו, כאילו, זה לא איזה...
כן. טוב, אבל... בסדר, זאת אומרת...
אני אומר, שני הצדדים פה הם...
כן, כן. אבל בכל אופן, יש פה בשורה התחתונה הצעת אחדות שיעקב מסרב אליה ואומר... אני התנהלה לאיתי, יש לי קצב משלי, ונפרדים לגמרי. ומיד אחרי זה, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם. גם זה, כאילו, אחים, תהיו ביחד, תהיו, למה אתם לא ביחד? הסיפור של שכם הוא כמובן סיפור לא קל, מרמים את אנשי שכם בשלב הראשון. ובשלב השני הורגים עיר שלמה. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל, והיו שני בני יעקב 12, חז"ל אומרים בלבל יצוי אבי, וגם זה לא פשוט. אנחנו עוברים למשפחת יעקב, ושם הדברים הם עוד יותר קשים בצורה שבה קורים, מתרחשים דברים. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. תראו לעצמכם שהיום אבא יש לו פה זה 12 ילדים, והוא מחליט שאחד הוא אוהב אותו יותר מכולם ונותן לו סימן היכר. הביטוי כתונת פסים נזכר פעמיים בתנ"ך, פעם שנייה עם תמר, כי כן תלבשנה בנות המלך, כתונת פסים, משהו כזה, ציטטתי כמעט מדויק. אז זאת אומרת, זה בגד מלכות כזה, הוא נותן לבן אחד ולכולם לא. מה אתם אומרים? מה אתה אומר? תקלה, נכון? משפחה שעושה דבר כזה, לא יעשה. אני אומר, אבל זה נעשה, וככה בדיוק זה נעשה. ישראל אהב את יוסף מכל בניו. הוא למד מיצחק שהעדיף את ישראל, את יעקב.
את
עשיו. את עשיו, כן, כן, ברור. רבקה אוהבת את יעקב. טוב, גם אם למד, זה השאלה בעינה, זה לא פותר את השאלה, זה מחריף את השאלה, איך להבין אותה.
הוא הרגיש את
ה... מה?
הוא התוצר של הדבר.
כן, נכון. אז דווקא אפשר להגיד, אם התוצר, אז היית צריך לדאוג שזה לא יקרה, נכון? הנה, יכולנו לחשוב על מחשבה כזו. טוב, טוב, הסיפור של האחים מגיע לקצה שלא יהיה שואר. גם זה דבר עוד יותר קשה מקין והבל, ששם ראינו זה היה משהו אחר, ופה אנחנו רואים ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם והתנקלו אותו להמיתו. 11 אחים או 10 מחליטים, הורגים בידיים את אחיהם. אוי 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 אוי. וראובן מצילהו מידם, אבל אילולא ראובן. ואנחנו רואים אחרי זה את יהודה ממאן להתנחם ויורד מעת אחיו, והתפצלות נוספת, ושם הוא נושא בת איש כנעני, איך בלשון חז"ל במדרש, בעל יהודה בת נחר, איזה ביטוי קשה על המדרון שבעצם נמצא שם, ושני בניו מתים, ואחרי זה עם סיפור עם תמר, והסיפור של ההמשכיות שלו נתקע, ועוד פעם איזשהו מקום קשה בתוך של פיצול המשפחה. המשפחה מתפצלת, וכל השנים האלה בעצם פיצול בתוך המשפחה. אפשר לומר שבאופן לא מקרי ספר בראשית חותם בסיפור על האחים שאחרי מות יעקב דואגים שמא יסתמנו יוסף ועכשיו יעשה את החשבון והמשפחה תתפרק. זאת אומרת, ספר בראשית נגמר בסימן של התפרקות, ואילולי השקר של האחים שאומרים אביך סיבה לפני מותו, זה מצד אחד, וצדקותו של יוסף, המשפחה הייתה מתפרקת, כי יש בה מטען נפץ חזק מאוד של מכירת יוסף שעתיד ועשוי לפרק את המשפחה. והדבר שהציל בעצם, כמו שאמרתי, את הסיפור הזה, זה אביך ציווה לפני מותו, כות אמרו לי יוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. זה לא היה, אנחנו יודעים שזה לא היה, אבל זה הצלת נפשות, משפחת בית יעקב מתפרקת. זה הדבר הזה, עזרה ראשונה כדי להציל אותם. יוסף מכיוונו, אל תראו כי התחת אלוהים אני, ומחזיק את הזה. אבל כאילו בעצם רואים, אילולי המעשים, אילולי שתי התנועות האלה, הסיפור הזה היה מתפרק. טוב, אני דילגתי על לא מעט שאלות, תדעו, יש יותר שאלות, יש יותר שאלות, והשאלות הן קשות, ואתה שואל איך אנחנו צריכים להבין את מה שקורה פה, במיוחד שמדובר באבות, גדולי עולם, ענקי עולם, שלאורם אנחנו הולכים, ולאור הפסוקים האלה, והראשית של העולם, והעולם הגבוה שיש פה, מעשה אבות סימה לבנים, כל הדברים האלה, איך אנחנו מתייחסים לזה. אז אני רוצה להניח איזושהי תשומת לב, בעצם לאיזושהי עובדה שמאפיינת את מה שקרה פה. ואני רוצה באמת לקחת את הציורים שציירתי, מהפסוקים, ובעצם לשאול ציורים מעין אלה שמתרחשים היום בכל מיני מקומות, רוב הבעיות שהיו פה זה בעיות שאם הן קורות בתוך המשפחה זה טיפול של רווחה, נכון? אחרי שיש רצח בתוך המשפחה הרווחה מתערבת, אחרי שיש שנאה וזורקים מישהו לבור הרווחה מתערבת, אחרי שיש אוהבים מישהו אפילו ותענה עשרה, כל הדברים האלה, יש אולי עשרות מתוך הציורים שציירנו בעצם היום צריכים. וכשאני אומר רווחה זה לא רק רווחה, זה מדרדר את התוצאות של זה נראות אסון. זאת אומרת, מה קורה בדור הבא? מה קורה ילד כזה שזרקו אותו לבור וניסו להרוג אותו וכן הלאה? לאן הוא מגיע? הוא מגיע למקומות קשים. ומשפחה אחרי שהרגו, לאן זה הולך? או אחרי שהיה קנאה כזאת גדולה. וכל התיאורים האלה הקשים שתיארנו אותם, גרשת בן עמה ומגרשים אחד מהאחים. תראו לעצמכם מגרשים אחד מהאחים היום. אז אחרי זה המשפחה, התוצאות הן קשות. כשאתה בא למקום שאתה רואה את הדברים הכי נפולים בעולם, אז אתה אומר בוא נראה מה קרה שם, ואתה פתאום מגלה שהאבא עשה ככה והאמא עשה ככה, כל מיני פעולות ששברו את כללי היסוד שמשפחה עומדת עליהם, והדברים קרו ככה. מעשה רע מוליד רע, מעשה טוב מוליד טוב, ככה זה סדר עולם. אתה בונה משהו בריא, הוא נוצר טוב. אתה בונה משהו רע, אתה עושה פעולות רעות, אז אחרי זה זה רע, אז הכל מתפרק. והנה אנחנו עכשיו באים לספר בראשית ורואים דבר שהוא פלא עצום. כל התיאורים הארוכים האלה אפשר לעבור אחד אחד ולגלות שבגדול בתמונה הכוללת, לא רק שהם לא הפילו את העולם, לא רק שהם לא ריסקו, לא רק שהם לא, הם בעצם מה, הם אלה שהעמידו את העולם, אלה שהעמידו את העולם שאנחנו מכירים, אלה שיצרו בעצם את השושלות ואת המשפחות ואת הדמויות ואת האנשים ואת, הם, זה העולם שיש לנו, זה העולם שאותו אנחנו נפגש, זה הייתי אומר יסודות העולם נרקמו בעצם, נבנו. זה בניין, זה לא סתירה. מה הכוונה? ההתנהגויות האלה עיצבו את העולם. הייתי קורא לזה עולם שבר ייבנה. נשבר עולם ועומדים עכשיו משני צדדיו, ומה שקורה פה זה העולם, זה העולם. לפני כן זה היה משהו הוא הביא, אבל עוד לא נברא העולם, עוד לא הוא עמד העולם, עוד לא נרקם, עוד לא התקיים כמו שאנחנו מכירים אותו. ואני אתן את הדוגמאות. זאת אומרת, אני אגיד את זה בעוד משפט, אילו לא היו חוטאים, אז העולם היה חסר את המבנה הבסיסי ביותר שלו. בכל הדברים המשמעותיים שאנחנו מכירים בעולם, בבריאה שלו, ספר בראשית מעצב אותם כפי שאנחנו מכירים אותם היום, וזה העולם שאנחנו נתונים בו. לדוגמה, האדם קיבל, אני עובר על הדברים, לא על כולם, אבל אפשר את הכל בהרחבה יותר, אבל אני רוצה להמחיש את העיקרון. האדם קיבל ציווי אחד בגן עדן, לא לאכול מעץ הדעת. תראו לעצמכם שהוא לא אוכל מעץ הדעת, אז מה היה? אז הוא בגן עדן, והמלאכים מסננים לו יין ומאכילים אותו, צולים לו בשר, כמו שאומר המדרש, מסננים לו יין, והוא יושב בגן עדן בעולם שכולו טוב, ואין עולם, אין מציאות, אין ארץ ישראל, אין עמים, אין כלום, יש גן עדן שיושבים בו ונהנים מזיו השכינה. טוב, זה עולם אחר, זה לא העולם שלנו. האדם לא לקח אחריות על מה שהוא עשה, והוא נענש, בזיעת אפיך תאכל לחם. בזיעת אפיך תאכל לחם, זה קלקול או תיקון? יש צד של קלקול, אבל של זיעת אפיך תאכל לחם, של עבודה, של עמל, אבל זה גם ייעוד, וזה העולם שכולנו נתונים בתוכו. פה בעצם הצורך בעמל, כדי להגיע להישגים, כדי להגיע לבנות, לתקן את העולם, זה מה שקרה פה, זה תיקונו של עולם, זה הבסיס לקיומו של עולם. כל כך הרבה משוקע בתוך המלאכת כפיים, הגדול הנהנה מגיע כפיו, כל כך הרבה דבר טוב צמח בסופו של דבר, אף על פי שזה עובר דרך השבירה הזו. האישה נהנשת בעצב תלדי בנים, ואלישך תשוקתך והוא ימשול בה. זה העולם. לפני כן מה זה היה? אוטופיה של איזה משהו אחר, עוד לא בעצם כמו שאנחנו מכירים אותו, ואפילו לא ברור לאן זה הולך. אבל בעצב תלדי בנים, הלידה, ההמשכיות, בצורה שבה הדברים נעשים היום, עם כל העומק, כל אחד יודע שהכאבים האלה והאיסורים האלה של האישה, זה עומק הקשר ועומק של תיקונים מתרחשים בדבר הזה. וגם יש צד שהאנושות הולכת ומצליחה להיגמל מהם, אבל זה משהו שהוא הוא העולם, הוא עומק העולם הדבר הזה, זה לא תקלה. והיא קרתה הדרך באמת המקום שהאישה לא לקחה אחריות, אבל זה הוביל. כאילו מה שאני בעצם רוצה להראות זה שכל הרשימה הארוכה הזאת שאנחנו קצת יכולים להיבהל ממנה, ואני מביא אותה כי אני לא פעם שמעתי בבתי כנסת וכל מיני דרשות, אנשים דרשו ברצינות, מעשה אבות סימן לבנים, הכוונה איך לא להתנהג. שמעתי פעם דרשה, מעשה אבות סימן לבנים, ואני הולך למקום אחר לגמרי. אבל אני כן שואל את השאלות, כי באמת השאלות הן שאלות טובות, אבל בואו נשים לב לאן זה לוקח אותנו. ובעצם קין והבל, הבל עזב ובא שת, וכל ההיסטוריה היא משת. אנחנו משת, אנחנו בניו של שת. זאת אומרת, הדבר הזה בסופו של דבר הביא לעולם כמו שאנחנו מכירים אותו. הבל לא היה יכול, הבל היה בו משהו הבל. היה בו משהו לא מחזיק, הבל פה, משהו שאין לו אחיזה במציאות, אין לו קיום במציאות, איזו חולשה גדולה בכל המובנים, וראינו את החולשה הגדולה שהוא נמצא בה. אז זה לא סיבה להרוג אותו, ברור. וקרה הדבר, אני רק אומר, אבל בניגוד להריגה רגילה בין אחים שמפרקת את כל המערכת סביבה, הסיפור הזה מוליד את שד שמעמיד את כל העולם שלנו, מעמיד אותו. אז זה לא כמו משהו פה שונה, אני עוד לא מסביר, אני רק מסב את תשומת הלב שיש פה סיפור אחר בסיפור הזה. אז שרה תובעת לגרש את ישמעאל, טוב, אז זה רע מאוד, גרש את בן נעמה, אפשר להזדעזע, מה קורה פה? אבל מה, גרש את בן נעמה הזה, הוא בעצם הביא את בן נעמה הזאת להיות ישמעאל, ועם גדול, ותרבות גדולה, וכל ישמעאל, ואולי האסלאם, בעצם בא לעולם, והעולם כפי שאנחנו מכירים אותו, ביסודות שלו, ובקיום שלו, ובעמים שבו, זה התוצר. אילולא זה, ישמעאל הוא עוד אחד בתוך המשפחה שלנו, ולא, הוא לא נמצא במקומו, הוא לא מקבל את ייחודו, הוא לא בא לידי ביטוי, אין פה עולם, לא נוצר פה שום דבר. טוב, אז הדבר הזה, זה בנייתו של עולם, זה חלק מהבריאה. כניסה פנימה יותר לסיפור, מראה לדוגמה, בסיפור של המבול, אנחנו רואים חורבן, אנחנו רואים דברים קשים שקרו, נכון? קרו דברים קשים, אבל לאן זה הוביל בספר בראשית? אז יש מבול, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה, ויש לנו בריאה מחודשת. מה ההבדל בין הראשונה לשנייה? יש לא מעט הבדלים, אבל אולי אחד ההבדלים שלמיטב הבנתי הוא המרכזי מביניהם, זה מה בין האדם לבעלי חיים. לפני כן אנחנו רואים שאדם אוכל מן הצומח, ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע אשר פני כל הארץ, ולכל חיית השדה ולכל עוף השמיים גם נתתי כל ירק עשב לאוכלה. האדם והבהמה בלשון חז"ל אוכלים מאבוס אחד, זה היה, אבל השחית. ומה קורה אחרי? ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, וכל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, הותר לאדם לאכול. וכפי שמביא הרב קוק בחזון הצמחנות והשלום, שהאכילה הזאת של בעלי חיים היא מבחינה לאדם את המדרגה שלו, להבין שהוא בצלם אלוקים, ולכן באותו מקום שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. פה זה נאמר, זה לא נאמר בספר בראשית. ספר בראשית, האדם והבהמה, עדיין הפערים הם לא גדולים, הסיפור הנחש הוא כזה, ובאופן כללי אדם קורא שמות לבעלי חיים, והוא לא רשאי לאכול בהם, הוא לא רשאי לפגוע בהם, זה שפיכות דמים בעצם בעל חיים. אחרי זה, אחרי הסיפור הזה, בעצם אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אשר, הייתי אומר ככה, בדור הפלגה, שזה אחרי הסיפור, סוף פרשת נוח, דור הפלגה, כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ובעצם כולם רוצים להתאחד ביחד, ואין עולם. הפיצול הזה, מה הוא יצר? 70 עמים, 70 אומות, תספרו בפרשת נוח, 70 צאצאים יש שם. השבעים צאצאים האלה זה 70 אומות העולם. מה זה 70 אומות העולם? בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה עולם, אני רוצה, אתם כולם ביחד מתאחדים, אבל אתם עוד בתחילת הדרך, אני לא רוצה אתכם ככה, אני רוצה את הפיצול הזה, הבבל הזה, ההבדילם הזה, מעמיד את העולם שלנו שיש בו 70 אומות. זה נוצר פה, זה לא נוצר במקום אחר. אפשר לומר, ומתוך ה-70 אומות האלה, לך לך מארצך מיד אחרי זה. אז אשר בחר בנו מכל העמים, יש עמים, ואחרי זה בחר בנו, ואנחנו יוצאים לדרך, אשר הבדילנו מהם, הקדוש ברוך הוא מבדיל אותה, מבדיל, ועם ישראל יוצא לדרך, ואפשר לומר שהסיפור של המבול, אשר בחר בנו מכל בעלי החיים. וזה השלב, ממש, זה הלב של הסיפור, מי ש... ירצה אני יכול להראות לו ממש בפסוקים, זה חד מאוד, שמתוך גם כל ההתחדשות של הבריאה אפשר לעשות סדר. פעם כתבתי על זה איזה מאמר, על הסדר של היציאה מהתיבה, היא בדיוק כפי סדר הימים. זאת אומרת, יוצאים מן התיבה ויש ממש כסדר היציאה, כסדר בריאת העולם, כך סדר היציאה מן התיבה. יוצאים מן התיבה ונברא עולם מחדש, מתחדש העולם מחוץ לתיבה, התחדשות חוץ מהאדם והבעלי חיים, שהבעלי חיים יוצאים אחרי האדם ולא לפני. הרי זאת אומרת, יוצאים אחרי האדם, האדם קודם לבעלי חיים, ומיד הוא מקריב קורבן ואוכל אותם, ויש שם שורה של המחשות של מותר האדם מהבהמה. אנחנו כבר לא אוכלים מאבוס אחד, הפוך, הבהמה היא אוכלו של האדם, כדי לבטא את הפער הגדול, ובצלם אלוקים ברא את האדם. ובעצם מתוך נוח, מתוך הסיפור הזה, באופן ישיר, כבר באותה פרשה, צומחת בעצם, צומח העולם, ההבחנה של בעלי חיים ואדם, דבר שעוד לא היה מבורר כל כך לפני כן. ואחרי זה 70 אומות, ואחרי זה לך לך מארצך. אז שאנו לך לך, למה להתנתק? אבל הלך לך וההתנתקות הזאת היא מעמידה את עם ישראל, את דרכו של עם ישראל, שעתיד לגאול את כל העולם, אבל זה נוצר שם ולא נוצר בשום מקום אחר. בכל אופן, אנחנו ממשיכים ואנחנו אומרים שני, כן, ישמעאל, כמו שראינו, ראינו את ישמעאל, ועכשיו אנחנו עשיו. וכן, אז עשיו, וקרה מה שקרה עם עשיו, אבל בעצם כן, השני גויים, זה מפורש כבר בפסוקים, אני לא מחדש הרבה, אני רק מסדר את הראש, אני נותן איזושהי תמונה מאיזה זווית ככה. אז באמת שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו, זה כבר מראה תוך כדי שבעצם יש פה שני כוחות עם פוטנציאל מאוד גדול, ובעצם המתח ביניהם הוא מגלם איזה משהו של מתח הרבה יותר גדול, וכל אחד מהם הוא פוטנציאל לעולם גדול, שאנחנו יודעים מלחמות עולם יהיו ביניהם לימים, בין הכוחות האלה. והראייה הזאת שבעצם כך נברא העולם על ידי הפיצול הזה ועל ידי האחים האלה, שבסופו של דבר יצאו לשני עמים, והצד של הפרידה הוא תמיד לא נעים, יש שם איזה משהו שהוא נוגע גם בחיים האנושיים, אנחנו צריכים להבין אותו, מה הפשר הדבר הזה, אבל הוא נוגע בחיים האנושיים, והוא נוגע בתוך משפחה, ובתוך משפחה קורה דבר שהוא לא פשוט, אי אפשר להעתיק אותו ולהגיד ככה ראוי לעשות. אבל בספר בראשית זה חלק מהסיפור, ככה נוצר העולם, ככה נברא העולם. ישראל אהב את יוסף מכל בניו ועשה לו מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. שימו לב לדבר מעניין, אנחנו נלמד את פרשת יוסף בפנים ברצינות רבה, אבל כבר במבט ראשון אפשר לראות, לא יעקב אוהב את יוסף, אלא ישראל אוהב את יוסף. יעקב זה המימד האנושי שלו, הטבעי האנושי. ישראל זה הייעוד שהמלאך קרא לו והקדוש ברוך הוא קרא לו, זה הייעוד הגבוה שלו. והחיבה הזאת, מי שיסתכל בפסוקים, גם כשהוא שולח אותו לך ושלחך עליהם, הוא שולח אותו בתור ישראל ולא בתור יעקב. זה לא אהבה, זה לא אהבה אנושית במובן איזה מין קרבה ונחמדות, זה לא בסיפור הזה, זה תפיסת עולם, זה לראות בו את יוסף ולראות בו מי שאולי בהתאם לפסוקים בפרק ה' פסוק א' ב' בדברי הימים, ובחללו את יצועי אביו נתלה בכורתו של ראובן וניתנה ליוסף, לראות אותו מעין הבכור אולי של, של רחל, או מי שבסופו של דבר איזה סוג של המשכיות ל, ליעקב. אבל יעקב רואה את זה בתודעה של עם, בתודעה הגדולה, בתודעה של החזון, בתודעה של ישראל, ו, ועושה את מה שהוא עושה בתודעה הזאת. כמובן שזה לא פשוט, כמובן חז"ל יגידו לעולם שלא יעדיף אדם בין, בין הבנים, שהרי יעקב העדיף ותראו לאן הגענו. זאת אומרת, חז"ל יצביעו על הדבר ויגידו זה לא ראוי ככה לעשות, אבל אנחנו שואלים, מה צמח מהסיפור הזה? מה צמח מהסיפור הזה? צמח מהסיפור הזה בן שחולם חלומות על השמש והירח שמשתחווים לו, ובבוא העת הוא מגיע למצרים, למעצמה הגדולה בעולם, והוא הופך להיות מספר 2, ובמידה רבה המנהל הגדול של העולם הופך להיות מישהו שצמח עם הראש בשמיים. איך זה צמח? בצורה בעייתית, שאבא הביא אותו למקום הזה, והסכסוך עם האחים היה לא פשוט, אבל בסופו של דבר, הדבר הזה הוביל את יוסף להיות יוסף. ואם תרצו, בתוך הפרשה הזאת מתחדדים שיש בסוף שני כוחות. יוסף מצד אחד, יהודה מצד אחד. ומאז ועד היום הזה, שני הכוחות האלה מתייצבים בשני צידי המתרס של עם ישראל ונמצאים במאבק תמידי. קח לך את עץ יוסף ועץ אפרים והיו לאחדים בידיך, זה משהו שביחזקאל נאמר, ועד היום הם משיח בן יוסף, משיח בן דוד. זה העימותים הגדולים שקשורים לאיך צריכה להיות הגאולה, נמצאים במקום הזה. אז אנחנו אומרים מצד אחד, יעקב, איך אתה עושה דבר כזה? איך עושים דבר כזה? מצד שני אנחנו אומרים, אבל אילולא הדבר הזה, אז היינו מאבדים את, את הדבר שהוא נשמת אפו של עם ישראל, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. הכוח הזה, אגב, אין תקופה במקרא. וכשמבינים את זה במקרא, אפשר להבין את זה רחב יותר, ואנחנו, כפי שאמרתי כבר, נעסוק בעמקות ובהרחבה בכוח הזה של יוסף ויהודה, כי הוא כלי לכל התורה כולה, זה לא משהו מקומי. ואנחנו בעצם אומרים, וואו, אז המתח הזה ביניהם שנוצר פה, שיוסף אומר את אמירתו ויהודה בשלב הראשון לא נמצא, אבל באיזשהו שלב מבצע קינה הרוג את אחינו, והוא לוקח את המנהיגות, ובסופו של דבר ויגש אליו יהודה של פרשת השבוע, שני כוחות עולם. וחזל במדרשים מפליגים לראות איך אומרים, אני אהפוך את מצרים, מראים את הכוח האדיר שיש פה בשני יהודה ויוסף, שני גיבורי עולם שכל העולם כולו תלוי במה שהם יעשו. וזה לא מילים, זה רציני להבין את העמדה הרוחנית הזאת, שאיך היא צמחה, ככה היא צמחה, פה היא צמחה. זאת אומרת, אז אנחנו אומרים, רגע, אז מה יש פה? יש פה התנהגויות שלא ראויות, אז אמרנו התנהגויות שלא ראויות, רע מוביל לרע, טוב מוביל לטוב, ככה, זה ההיגיון הפשוט. יכול להיות כל מיני מצבים שיש איזה פעולה רע שצמח באופן עקיף משהו, אבל בספר בראשית זה לא הסיפור. בספר בראשית זה שבירה שמובילה לתיקונו של עולם. ותעברו עכשיו, מי שירצה, אמרתי, אפשר לקחת 50 שאלות על ספר בראשית, ובעצם לראות, וואו, 50 המקומות האלה זה 50 צמיחות, זה 50, אבל צמיחה מסוג מסוים שצריך לראות מהו. אז איך להבין את הדבר הזה? אז אני רוצה בשני מעגלים. מעגל אחד, אני מחזיר את כולנו לפרק א' ופרק ב', כן.
רגע,
המציאות
שלנו, כל פעם שתראו איזה משהו שהוא לא טוב, משהו רע, בסופו של דבר,
בהסתכלות
רחבה, אחרי איזה כמה שנים או כמה תקופה
ארוכה,
רואים שהמשהו הרע זה הוביל לטוב.
נכון.
בכל דבר זה ככה.
נכון, אבל זה דברים רעים, משהו, קודם כל אתה צודק שיש מבט כזה גם, שאפשר לראות את זה גם היום, אבל לא על הסוג הדברים שדיברנו עליהם, של פירוק המשפחה, במיוחד לקחתי מערכות חיים שמתפרקות, בדברים הגדולים של עם ישראל, בדרכים הגדולות של עם ישראל, בוויכוחים, בשיבה לארץ בצורה כזאת, בצורה אחרת, שם זה נכון, בדברים הגדולים. לא, בדברים הקטנים, אח רוצה אח, חס ושלום, או אבא מעדיף בן. קח את כל הדברים האלה במעגלי של המשפחה, פה זה לא צמיחות. פה זה משפחות שמחזיקות על כתפיהן את את הכאב, את האיסורים ואת המסכנות הרבה פעמים. קח את כל התיאורים האלה, מקומות שקרו דברים כאלה במשפחה, אתה מדבר על עם, וזה נכון, ובעם זה נכון, ובספר בראשית זה עוד יותר נכון, זה ממש, תכף נראה, השלט של בראשית, תכף נראה מה בעצם קורה בסוף ספר בראשית, מה מיוחד, וגם זה לא כל תקופה, אנחנו נראה שספר שמות זה סיפור אחר לגמרי, אנחנו נראה שספר שמות הוא הפוך לו, אבל אתה צודק שבדברים גדולים זה קיים, זה קיים בנקודת המבט של בית המדרש של הרב קוק, כמו בישיבה בבית אל, שמאוד רואים את הדבר הזה, לתהליכים הגדולים של עם ישראל, ובמובן הזה זה דומה, אבל במובן שספר בראשית, הצגתי אותו בהתחלה, שיש פה שאלות של רווחה, איך מתנהגים, שמה זה משהו אחר לגמרי, ובספר בראשית זה יוצא מן הכלל, זה כל מיני שברים שלא אמורים להיות ככה, יוסף זרקו אותו לבור, אז הוא אמור להיות מסכן אחרי שניסו להרוג אותו, ולאז. זה טבע העולם, הוא לא מלך העולם, הוא לא הופך להיות האדם החשוב בעולם, לא ככה צומח, אתה מבין מה שאני אומר? טוב, השאלה שלך היא טובה, אבל בואו נמשיך. אז שימו לב, מה שבעצם אני רוצה לומר, זה שאפשר לראות את ספר בראשית, אני מזכיר, שני פרקים פותחים את התורה, פרק א' ופרק ב'. פרק א' זה המעשה האלוקי, וכולו הבדלה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם תוהו ובוהו, והתנועה הראשונה בעולם ויבדל, ויבדל ויבדל ויבדל. אין בפרק הראשון שום חיבור של שני דברים ביחד. אין בפרק הראשון. בפרק הראשון התנועה הקיומית זה אור וחושך, יום ולילה. יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. ישרצו המים שרץ, יש מים ויש שרץ והם נבדלים, ונבדלים עשרות הבדלות אנחנו ראינו, דיברנו עליהם, הבדלה, הבדלה. הבדלה שבעצם בתום הפרק, אוי, הנה יש לנו, כל יום נברא משהו ונברא עולם. זה בחל פרק הראשון. הפרק השני זה תולדות, זה הפרק, השלב השני. השלב השני זה אמרנו, איך אומר הזוהר, שמתחילים בפירודה, וממשיכים בחיבורה. החיבור הוא בא בשלב השני, אחרי שכל אחד יודע את מקומו, אז מתחילים לחבר את החיבורים, את היצירות. פרק ב' כולו, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, וזה פרק היצירה, פרק החיבורים, והמחבר את היצירה ואת החיבורים, זה בתחילה הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מזמן את האדם לעמדת החיבורים. האדם הוא באמת המחבר בפרק השני. מי שמסתכל בעצם על ספר בראשית, בעצם מגלה שמה שראינו בפרק הראשון לא מסתיים בפרק הראשון. הספר כולו, ספר בראשית, זה ספר ההבדלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור, אחרי זה אור וחושך, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. התנועה הזאת של ההבדלה שהקדוש ברוך הוא מבדיל, היא בעצם תנועה שחורזת את כל הספר, זה ספר ההבדלה. וספר ההבדלה הוא בעצם ספר שבעצם לא רק בבריאה של העולם בתחילתו, אלא הוא מעמיד את השחקנים של העולם. בסוף ספר בראשית יש את כל השחקנים, יש את מה שנברא בשישה ימים ושבת, יש את העמים, 70 אומות, יש בעלי חיים, יש את המדרגה שלהם, יש את העמים, וכל עם יש לו כבר את הסיפור שלו, התחלה של הסיפור שלו, יש את האבות, שזה השורש של עם ישראל, ויש 12 אחים ו12 כוחות, וכל אחד עם האיחוד שלו והמשמעות שלו, ובעצם זהו, העמדנו אותם על הרגליים. אפשר לומר שהפסוק הראשון בראשית, או הפסוקים הראשונים, בראשית ברא אלוקים תוהו ובוהו ויבדל, כדי שכל דבר יהיה בעצמו, והאלוקיות בפרק א' זה ההבדלה. אני לא אתה ואתה לא אני, זה שלב מאוד מאוד יסודי, לתת לכל אחד את האיחוד שלו כדי לראות את הבריאה האלוקית. זה מה שקורה ב-2000 שנה הראשונות, זה מה שקורה בספר בראשית. בעצם הקדוש ברוך הוא מעמיד את השחקנים של העולם, ובעצם אחרי ספר בראשית אפשר לצאת לדרך. ספר שמות, מיד אלה שמות בני ישראל, יש כבר משפחה, חוזרים אחורה ואומרים ירדנו למצרים, אבל פה נרקם, איך נרקם הביחד. ספר בראשית זה לא הביחד, ספר בראשית זה הפירוד בעצם, ספר שמות זה הספר של הביחד. אז זה נקודה אחת, אפשר עוד להגיד על זה הרבה דברים, אבל אני רוצה להראות עוד ביטוי, עוד ביטוי, שיש כמה ביטויים לדבר הזה. תראו, בספר בראשית יש הנחה שבוחרים בבן אחד, זאת אומרת יש את האדם, רגע, קין או הבל? הבל אולי מקבל, קין לא, אחרי זה שט, ואיתו ממשיכים את המציאות. ואנחנו בעצם רואים ויחי אדם 30 ומעט שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שט. ויש גם בנים ובנות, איך קוראים להם? לא אומרים. למה לא אומרים? הם לא חשובים. וככה 10 דורות מאדם ועד נוח, ומנוח ועד אברהם, ובעצם אנחנו בכל 10 דורות האלה בסוף ממשיכים עם אחד, חנוך, ועוד אנחנו עוברים דור דור אחר. בעצם אפשר לראות את זה בכוזרי, הכוזרי מדבר על העניין האלוקי שעבר דרכם, ואפשר להרחיב את מה שאומר הכוזרי ולומר שזה לא רק מצד העניין האלוקי שעבר דרכם, אלא זה גם איזה נקודת מוצא של בני אדם שעוד לא מדברים כל כך על משפחה. שימו לב, לא מדברים על משפחות ויולד, מדברים על אב ובן, והציר הוא האבא והבן שממשיך אותו והבן שממשיך אותו, ואיזה חשיבות כזאת שעוברת מדור לדור. ועוד לא, רגע, בוחרים, רק ההורים בוחרים באחד, זה משהו בתרבות, וגם ההורים בוחרים וגם הקדוש ברוך הוא בוחר באחד. כל הספר הוא בעצם ספרן של יחידים שעובר דרך אחד ואחד ואחד, נכון? אתם רואים, זה פלא הדבר הזה. ובתוך המקום הזה אז יש איזו הנחת יסוד סמויה שבאמת בן אחד ימשיך. הברכה אחת לך אבי, כן, יש לי ברכה אחת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בדור במציאות כזאת, וממילא גרש את בן נעמה וממילא עשיו, וגם יוסף יש שם שאלה, אחים לא יודעים בדיוק את מעמדם, חלק מהמתח, מה הכוונה, אנחנו נדחים, אנחנו לא נדחים, גם זה מרחף ברקע, כי זה מה שהיה במשפחה בדורות הקודמים. אבל מה שאני אומר, לפני אבות זה עוד יותר, יש, אנחנו לא יודעים שמות של, חוץ משם חם ויפת, שכל אחד מהם, וגם שם זה חשיבות, שם הוא נבחר, אפשר לומר, כאילו הבן הנבחר, הבן המעולה, המשובח, ואחרים פחות. והדבר הזה בעצם עד סוף ספר בראשית, הבחירה בבן אחד. יתרה מכך, ספר בראשית זה ספר שהבכורות מאוד משמעותיים. קין הוא בכור ורואים את חשיבותו, וזה מה שהפיל אותו. אנחנו רואים את השרשרת, ויולד את, בכל ה-20 דורות, ויולד את, ואחרי זה ויולד בנים ובנות, ויולד את במובן הפשוט, ויולד את הבכור, ואחרי זה יש אחרים. ואחרי זה אנחנו רואים עשיו הוא בכור ומודח במידה רבה, יעקב, יוסף הוא בכור לרחל, הוא מקבל את הבכורה בדברי הימים כמו שאמרנו. אז אם כן, יש פה התבררות, ועוד פעם הבן הראשון, הציר האחד, האחד הקרוב למקור, הבריאתי הראשוני. יתרה מכך, בספר בראשית כולו תראו דבר שהוא פלא עצום, הקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם אחד בלבד בכל דור. הוא לא מדבר עם שניים, חוץ מחריגות מאוד קטנות שתכף נשים לב אליה. זאת אומרת, האדם מדבר אל, הקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם ואשתו, זה משפחה, אז ביחד. אחרי זה, תמיד, כמו שראינו בדורות, אם ניקח את, את הכוזרי של בן הנבחר, אז שם אין דיבור, אולי חנוך, כן יש קשר, אבל יש בן אחד עם שם ובן אחד שהוא רלוונטי בתוך הסיפור הזה. לאחר מכן אברהם מנותק לך לך מארצך מעולתך מבית אביך, ושם הקדוש ברוך הוא הולך איתו לבד, בלי המעגלים, המעגלים שיחד איתו. אחרי זה, ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק. למה לא ביחד? לא, עכשיו הקדוש ברוך הוא מברך את אברהם, מה הבעיה לברך גם את יצחק? לא, אי אפשר לברך אותו ביחד. אנחנו רואים את יעקב יוצא מבאר שבע חרנה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ושיבותיך אל האדמה, כי לא עזובך עד אשר. בכל השנים האלה, איפה יצחק? כמה שנים הוא חי עוד? הרבה עשרות שנים. אין, עכשיו הקדוש ברוך הוא עם יעקב כבר, הוא כבר לא עם יצחק, זה כבר עבר. יוסף יורד מצרימה והשכינה איתו, והיא השבט יוסף. ובכל השנים אין דיבור של השכינה, לא נזכר שום דיבור. וכן, מה אנחנו רואים? כשהוא שומע שיוסף חי, עוד יוסף חי, ותחי רוח יעקב אביהם, אומר המדרש, רוח הקודש שנסתלקה מיעקב שרתה עליו באותו שכינה, באותו שלב, באותה שעה. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? יוסף במצרים, הקדוש ברוך הוא איתו, רגע, ומה עם יעקב? הקדוש ברוך הוא אומר, אני תפוס, אני מדבר איתו עכשיו, אני לא יכול לדבר איתך. חורג מכל אלה אבי מלך שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אבל גם זה לא דיבור באמת, כאילו איך פגעת, איך לא לירת, הוא נביא, איך אתה מדבר אליו? אז זה כבודו של אברהם, אז זה לא התגלות חשובה בפני עצמה, זה התגלות לכבודו של אברהם. כך בכל הספר. ואתה שואל, מה זה? מה זה הדבר הזה? הוא מאיר לנו פה בעצם שיש בשלב הזה, וזה עוד נקודה שצריך להבין אותה, ואני רואה שזה אנחנו נצטרך לפעם הבאה להשלים. בעצם אנחנו רואים את ספר הראשית. ספר הראשית עוד אין חיבורים. אין חיבורים, אז אין לקדוש ברוך הוא לאן לבוא, רק לאחד. השניים לא מחוברים. עוד אין מערכת שמחברת את המציאות, את התרבויות, את המעגלים, את העולמות. אפשר לומר, אברהם ויצחק, הקדוש ברוך הוא מופיע על אברהם, ואחרי מות אברהם הוא מופיע על יצחק. למה לא ביחד? כי אברהם זה חסד, ויצחק זה דין, וזה לא מחובר. זה עוד לא עם, זה כל אחד. מעין העובדה של ימים, כשעם ישראל קיים, אז השכינה שורה איפה? זכו שכינה ביניהם, בין איש לאישה. וזכו עם ישראל והשכינה שורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, במרחב שביניהם. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקום שיש מרחב של חיבורים. איפה שיש חיבורים, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אבל איפה שמישהו אומר, איפה שאין חיבורים, הקדוש ברוך הוא לא יכול להופיע. היצירה זה ספר החיבורים. ספר החיבורים זה שמות, הקדוש ברוך הוא מתחיל להופיע מול עם, מול קהל, מול יותר מבן אדם אחד. בספר שמות, כי בני אדם מחברים, אנחנו מתחברים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי לאן לבוא, הנה יש פה חיבורים, אפשר לבוא. בספר בראשית זה ספר הבריאה. ומה שהיום ראינו, וחסר עוד כמה דקות כדי להשלים את התמונה, אבל אני נמשיך אותם בפעם הבאה. אז אני מסכם. אנחנו שאלנו, ספר בראשית נשברים מערכות חיים, מארג חיים, בצורה שהיא קשה להבין, שלימים בדורות שלנו, אם היינו מסתכלים על מצבים כאלה, זה מצבים בלתי אפשריים, זה מצבים שנמצאים בשולי החברה. וכמו שאמרנו על קין והבל, קין והבל זה נמצא בחוט השדרה של האנושות, הסיפור הזה, איך להבין אותו. וכל השברים שהיום ראינו, כי רבים הם. והסבנו את תשומת הלב, שבעצם בשונה משברים כאלה בתוך המשפחה, במערכות החיים, בבגידות, בשנאה, בקנאה, ברצח, שממיתים, מפילים את המציאות, פה הדברים הם נמצאים ממש הפוך. הדברים האלה הם אלה שפיצלו את ישמעאל ואת יצחק והעמידו שני עמים. בלי זה אין שני עמים. העמידו את יוסף בתכונותיו ויהודה בתכונותיו, והסיטואציה שהוא נתבע אליה העמידה כל אחד לברר את עצמו, ובתוך הדבר הזה ספר בראשית בסופו מעמיד לנו את השחקנים, הייתי אומר, מעמיד לנו את העולם שאיתו אנחנו מתחילים בעצם את הצעידה של עם ישראל בספר שמות. תחת הכותרת הזאת אנחנו בעצם באיזושהי מידה אומרים ספר בראשית הוא המשך של פרק א' במידה רבה. פרק א' מוצא את ביטויו בספר בראשית, בספר ההבדלות, לעולם שהולך ומתגבש, עוד בלי חיבורים בין עמים, בלי חיבור, הקדוש ברוך הוא אומר להפריד, להפריד. המילה, כמעט אפשר לומר, המרכזית, זה איזושהי צמיחה שיש בה הבדלה, אבל עוד אין פתרונות, עוד אין חיבורים, עוד אין שכינה בגדול, עוד אין עם, עוד אין, התמונות הגדולות עוד לא נמצאות, נמצאים בפתח של פרק ב', ועוד כמה הערות חשובות נגיד.